טוב, בוקר טוב, היום יום רביעי, י"ב באדר א' תשע"א, והנה אנחנו ממשיכים בספר גבורות השם למהר"ל מפראג, ואנחנו בפרק 18, בעמוד פ"א. לא, בעמוד פ"ב. בעמוד פ"ב, בעמודה ימנית, ואנחנו עסוקים בנושא משמעותי ביותר, וזה תולדות משה. כן, האופן שבו משה גדל, מדוע הדבר הזה חשוב? כן, הרי לא על כל דמות חשובה התורה מספרת את ילדותו. למשל, על אהרון הכהן, שהוא גם כן אדם חשוב, התורה לא מספרת שום דבר על ילדותו. על אברהם אבינו שום דבר. כלומר, יש אנשים חשובים ביותר, על נוח ועוד ועוד, יש הרבה דמויות חשובות, עלי הכהן למשל, הרבה דמויות שהתורה או התנ"ך לא מספר לנו על ילדותם. לעומת זה יש דמויות אחרות שכן מספרים לנו על ילדותו, שמואל הנביא למשל, מספרים לנו איך הוא גדל, על דוד המלך, מה? על יצחק אבינו גם כן קצת דברים, יש פה ושם. כלומר, יש כנראה איזושהי חשיבה, יש איזשהו היגיון מאחורי הדברים האלה. מדוע זה חשוב לדעת מהי ילדותו ודרך גדילתו של משה? כנראה, כלומר, התורה לא כותבת שום דבר שאין לו משמעות לדורות, כן? נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה, כך שיש לנו הרבה דברים נבואיים ממש, דבר השם ממש, שלא הגיעו לידינו. מדוע? כי הם לא נצרכו לדורות. למשל, כתוב על יעל, אשת סיסרא, אשת חבר הקיני, שהרגה את סיסרא. כתוב, בימי שמגר בן ענת, בימי יעל חדלו אורחות. אז אם אומרים ימי יעל, סימן שיעל הייתה דמות חשובה, היא לא רק הייתה אשת חבר הקני, ולא רק באופן מזדמן יצא לה להרוג את סיסרא, אלא היא כנראה, ככה חז"ל אומרים, הייתה שופטת ואפילו נביאה. כן, גם נביאה. אבל הנבואות של יעל לא הוזכרו. נכון? מדוע לא הוזכרו? הם לא נצרכו לדורות, למרות שכנראה היו דברים נשגבים שם. הלוואי והיינו שומעים קצת מהדברים של יעל.
אבל היא לא ברשימת הנביאות.
היא לא ברשימת, תלוי, יש כאלה שכן כתבו אותה.
שבע נביאות סך הכל היו.
שבע נביאות מרכזיות. זה כמו שאתה אומר, 48 נביאים מרכזיים. כן, הרי זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. הרי איך אתה אומר 48 נביאים, ולא כפליים כי יוצא מצרים עמדו לישראל נביאים? מה אומרת הגמרא? אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, שלא הוצרכה לדורות לא נכתבה. לכן גם השבע נביאות נמנו רק השבע נביאות שדבריהם נצרכו לדורות. בסדר? אבל יש עוד נביאות בעולם. כן.
רגע, אבל יעל לא הייתה יהודיה בכלל,
לא הייתה. יעל לא הייתה יהודיה. כך אתה אומר. היא לא הייתה יהודיה. וזאת מניין לך שהיא לא הייתה יהודיה?
אשת חבר הקיני.
הייתה אשת חבר הקיני, ואז מה?
נו, קינים הם לא...
מי אמר לך שקיני הם לא יהודים?
לא נכון,
זה היה שם... שמה? הסתפח. איך זה נקרא בעברית מודרנית להסתפח לעם ישראל?
להתגייר.
להתגייר. יגר הוא יהודי או לא? כן. אלא מה תגיד, לפי הכוזרי גרים לא מתנבאים? ומי אמר לך שאשתו של יעל הייתה קינית? אשת חבר הקיני. כן? בקיצור, סתם, לא נזרוק סתם דברים. אני לא אמרתי שזה הכרחי לומר שהייתה יהודיה, אבל גם אין שום הכרח לומר שהייתה לא יהודיה. בסדר? כמו שהיום באקדמיה אומרים שאוריה החיתי היה חיתי. כן? אני לא יודע, חז"ל אומרים שהוא לא היה חיתי. כן? אז זה ש... חז"ל יודעים לקרוא את הפסוק. כתוב חיתי, בכל זאת אומרים שהוא לא היה חיתי. כן? זה כבר שאלה אחרת, למה קראו לו חיתי? טוב, אבל מה שלא יהיה... מה?
מה שקוראים לפולנים, מרוקאים,
יכול להיות, אני לא רוצה להיכנס בכלל לדיון, רק אומר שיש מה, שזה לא דברים פשוטים. עכשיו, אני גם רוצה לומר לגבי משה. אז אם כן, מה, כיוון שנבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, שלא הוא צריכה לדורות, לא נכתבה, אז אנחנו מבינים שתולדותיו של משה הם בעלי השלכה לדורות. זאת אומרת שכל פעם שאנחנו נפגוש תהליך דומה לתהליך שעבר משה, נוכל להבין איך זה מתרחש. מהו התהליך? התהליך הוא תהליך הגאולה, כן? איך נוצר גואל? זה מה שאנחנו צריכים לדעת. או איך מתרחש תהליך של גאולה. וחלק מתהליך הגאולה מתרחש על ידי שהכוח הגואל, בין שזה אישיות, בין שזה תרבות, נשתל על גבי התרבות של המשעבד. כן? כמו שכאן אמר הלוי, שמשיח נמצא ברומא. כלומר, יש חשיבות לזה שהכוח הגואל יבוא מתוך הכוח המשעבד.
זה יכול לבלבל.
מה?
זה יכול לבלבל מאוד.
זה יכול לבלבל. זו אותה סיבה שהתורה כתבה את זה, כדי שלא נתבלבל.
אתה רוצה דמול מודל לחיקוי.
בדיוק.
שקשה מאוד, אבל...
מודל לחיקוי, והנה. אז כנראה, עוד דבר אתה לומד מזה, שהגואל הוא לא מודל לחיקוי.
זה דבר מאוד חשוב. אז מה צריך להביא את הדוגמה של משה רבנו?
זה בדיוק העניין. משה גם כן הוא לא מודל לחיקוי.
אז למה להביא?
למה להביא? כן. כדי שנביא איך גאולה, כדי שנבין איך גאולה מתרחשת.
אבל אם זה שיבוא אחריו בעזרת השם בימינו, הוא לא מודל לחיקוי שלו, ולא נוכל ללמוד
לא, מזה. לא, 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 זה בדיוק העניין, אני מסביר. כתוב למשל, כשמשה מתווכח בסנה, האם לצאת לפני ישראל או לא, אז אומר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. עכשיו, הנציב מבולוג'ין שואל על הפסוק הזה, למה התכוון משה כשהוא אומר והן לא יאמינו לי? האם שבגלל שהם לא מאמינים בגאולה? הרי הם רצו לצאת ממצרים, הם זעקו אל השם. אז ודאי שלא ייתכן שהם לא יאמינו בגואל, אלא הם לא יאמינו במשה. מדוע? כי משה לא היה נראה להם אישיות תואמת לציפיות שלהם. כי הוא היה לבוש כמו מצרי, מדבר כמו מצרי, עם רקע מדייני, מלומד בחוכמות חיצוניות וכדומה. זאת אומרת, הוא היה נראה להם איזשהו חילוני, מקסימום אקדמי מזרחניק. אז הם אמרו, לא ייתכן שאדם כזה הוא זה שנשלח על ידי ההשגחה העליונה לקיים את ההבטחה לאבות. זה מה שמשה אמר שבני ישראל יאמרו. בסדר? עכשיו, מעניין מאוד, הנציב מוולוז'ין מביא את הפסוק הזה בהקשר של חובבי ציון. אתם יודעים מה זה חובבי ציון? מה זה חובבי ציון?
קטוביץ 1800.
ועידת קטוביץ, נכון? 1800? משהו כזה, כן. הייתה ועידת קטוביץ. מה היה בוועידת קטוביץ? הקימו את הארגון חובבי ציון, חיבת ציון. לא, הרב קלישר זה לפני, זה דורשי ציון, כן, אבל היה חובבי ציון, זה ארגון של יהודים שהחליטו שהגיע הזמן לשוב לארץ ישראל, זה לפני הציונות. ומי היה בוועד הפועל? היו שלושה אנשים שהיו הוועד הפועל של ארגון חובבי ציון. נו, מי הם? יהודה לייב או לאו פינסקר, כן? ליליאן בלום והנציב מוולוז'ין. שני הראשונים חילונים, הנציב מוולוז'ין גדול הדור. בסדר? זה היה הוועד הפועל. גדול תלמידי החכמים של אותו הדור, צדיק עצום, עם שני חילונים, והם מחליטים לגאול את ארץ ישראל. עכשיו, בהקשר הזה, אומר הנציב מוולוז'ין, אין ראוי לחשוב שהיה ראוי להיות אחרת. על זה הוא אומר, על ארגון חובבי ציון. ולחשוב שהקדוש ברוך הוא היה צריך להביא גאולה בדרכים אחרות. שהרי על זה נענש משה. כשהוא אמר, ואין לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו, לא נראה אליך השם. שמשה חשב שבני ישראל לא יקבלו גואל שאיננו נראה מתאים לבית המדרש. והוא לא ידע שבני ישראל הם לא כאלה, והם בטוח יאמינו. זאת אומרת, זה חטא לחשוב שהגואל חייב להיות דתי. זה מה שאומר הנציב. בסדר? זאת אומרת, אבל אתה אומר בצדק, זאת אומרת, אלמלא הידיעה הזאת מן התורה, היה קשה לנו לקבל את הרצל.
אבל זה אחד פינסקר. אחד הרב, אתה יכול להגיד, אז מה עם הטבע, אם יבוא מישהו עם טבע היום, נמצא בטבע מישהו, אז נגיד גם הוא הגואל. בסדר, לקחו משפט אחד והתאימו אותו לתקופה. שהיא גם לא כל כך עלתה, דרך אגב.
אני לא מבין, רגע, לא נגאלנו בסוף?
נגאלנו.
נגאלנו, אז
לא. בסדר, נו, משה רבינו, אתה רואה את זה, אבל...
אצל משה רבינו אני לא רואה את זה, משה רבינו רק הגיע לפרעה, נהיו גזירות יותר קשות.
בסדר, אבל
זה מה שאני רואה.
לקחת פסוק אחד, התאמת אותו למציאות של לפני 100 ומשהו שנה.
אני לא לוקח פסוק אחד, אני לוקח מכלול, סיפור אדיר, ארוך שהתורה מספרת על משה. גם אני לוקח מציאות שמשה גדל בבית פרעה. זה לא בפסוק אחד שהוא גדל בבית פרעה, הוא גדל שנים רבות בבית פרעה, ואחר כך במדיין. זאת עובדה, שכשהקדוש ברוך הוא רצה לגאול את ישראל, הוא לא לקח את אהרון, הוא לקח אדם שבא מן החוץ.
בסדר, אז תגיד היום אחד באיזה מנזר או באיזה מנזר מישהו גדל שם איזה יהודי או חשי יהודי, נגיד, זה פוטנציאל לגואל.
נכון. לא, זה חלק מהפוטנציאל.
זה גדל כמו שמשה גדל על ברכי פרעה.
זה מה שאני אומר לך, עכשיו פה אתה נשאל, אתה שואל שאלה הרבה יותר מעמיקה. בעצם למה זה ככה? ואז נוכל לדעת האם היהודי הזה שנמצא במנזר הוא פוטנציאל לגואל או לא. זה בסדר, זה מה שאתה מברר. למה משה היה צריך לגדול בבית פרעה? זאת השאלה. כן? מה אתה רוצה?
שאלה, אני לא יודע אם כרגע כאילו הרב רוצה לענות על זה. הרי בזמן הקמת המדינה, מי שהקים אותה זה סוציאליסטים שהתנהגו בצורה של מוסרים, אנשי ההגנה, כל ה... אנשי ההגנה, מסרות אנשי העצב והלכי. דווקא כאילו זה בא בצורה אולי של חטא, של... אז למה זה קרה בצורה כזאת? זאת אומרת, זאת הגאולה של עם ישראל, ואחרי זה כאילו היום אנחנו גם רואים את התוצאות אולי של כל הנסיגות, של השנים שקרה. השאלה האם זה, ככה זה צריך להיות?
טוב,
זה מצטרף לשאלה שאנחנו עסוקים בה, נכון? כלומר, זה בשביל זה שהמהר"ל, חכם יוסף חיים, זאת הסיבה שהמהר"ל כותב את הפרק הזה, כדי שנוכל להתבונן בדבר. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הביא את הגאולה שלו בדרכים שבסברה דתית הם מוזרים ביותר. נכון? אבל עובדה. כן, זה כמו שכתוב בישעיהו. האומר לכורש משיחי. הוא יבנה את ביתי. עכשיו, כורש הוא מלך, לא יהודי אפילו, הוא גוי. גוי, והוא בונה המקדש, והקדוש ברוך הוא קורא לו משיח. אז זה יותר קשה מאיזה יהודי מתבולל. אז צריך להבין, מה ההיגיון מאחורי הדברים האלה? אי אפשר לפתור את זה בכלום. כן, כי אנחנו רואים גם היום שההתנגדות לציונות בין היתר מתפרנסת מיסוד החילוניות של הרצל, ואפילו הרשעות הפוליטית של בן גוריון והחברה שלו. זאת אומרת, אז צריך להבין למה זה כך. בבקשה.
כל הפירוש שהרב מביא זה פירוש שנראה רטרואקטיבי.
נכון.
בגלל שהייתה גאולה כזאת, בגלל שבא אדם שהוא לא בדיוק מתוך הציבור הדתי בדעה, אז ככה בוא נלביש את זה גם על משה רבנו, וגם שהוא גם היה ככה שהוא קיבל את הזקן.
סליחה, זה שמשה גדל בבית פרעה זה לא הרצל המציא. וזה לא אני המצאתי, זאת היא המציאות, וגם המהר"ל שלא הכיר את הרצל אומר שכך צריכה להיות הגאולה. בסדר? אז אני רוצה להבין למה המהר"ל אומר את זה, זה הכל.
אבל לא צריך לפרש את משה רבנו בתור כזה.
הנציב הוא לא יכול לפרש ככה. אתה מבין, אתה אומר שזה אני מפרש רטרואקטיבית.
מצד שני, יש ספר של רב חשוב שכתב נגד הדעה הזאת, ספר שלם.
ברור, בשביל זה אנחנו לומדים.
ספר הזה לא לומדים.
מה, איזה ספר? ויואל משה?
לא. ספר זה שנכתב נגד הדעה שהרב הביא על משה רבנו.
בסדר, אז ברור שאם אני אומר משהו, יש אנשים שיחלקו, נו, מה זה חדש
לך? אבל זה לא פירוש שמחייב,
כלומר... למה זה לא מחייב? אם אני מוכרח לך שאני צודק, אז זה מחייב. זה לא בגלל שזה אני, אלא בגלל שזה הוכח. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו לא מבינים... סליחה, אני רוצה להבין משהו. יש ויכוח האם כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, או השמש מסתובב מסביב לכדור הארץ. עכשיו תראה. שתי הדעות נאמרו על ידי אנשים חכמים שהקדישו את ימיהם לאסטרונומיה. אז איך אנחנו יכולים ככה לבטל את דברי האחד מפני דברי השני? הרי הם מדענים, הם רציניים, הם למדו. מה, סתם ככה אתה מבזה את אחד מהם?
אחד טועה.
כן? אלא מה? זה דרכו של המדע, נכון? שבדרכו של מדע, אנחנו מביאים אנשי מדע, חכמים ביותר, מביאים תיאוריות, והתיאוריה ניתנת לבחינה, ואם היא נדחית, אז היא נדחית, נכון? איש המדע שדעתו נדחתה, לא הופך בגלל זה להיות איש מדע קטן. הוא הופך להיות שלב בבירור, נכון? אמת או לא? בסדר. אותו דבר, כשאנחנו לומדים תורה. אנחנו לומדים תורה על ידי ראיות. אחד מביא קושייה, השני מביא תירוץ, השלישי דוחה את התירוץ, וכו'. עד שבסוף מגיעים למסקנה. בשביל זה יש דיון בבית המדרש. אלא אם כן תגיד שאנחנו פועלים על פי הפחדות והזרחות. כן? כשאני מדבר, אני אומר דברים כל כך עמוקים, מי אתה בכלל כדי לחלוק עליי? אתה לא רואה איך אני גבוה? באמת, ככה עובדים. זאת אומרת, מישהו אחר כתב משהו הפוך, אז מה? אז צריך לבדוק אם זה נכון או זה לא נכון. או שאני צודק, או שמי שחולק עליי צודק. צריך לבדוק, זה הכל. כן.
ההבדל בין המדע לתורה...
אבל להגיד שזה הסגנון הפשקווילי הזה, שאתה כל כך מתרשם ממנו, אני לא חושב שהוא בכלל מהווה, ובכלל ראיה לכלום. כן? מישהו יכתוב, שומו שמיים, איך נהייתה כזאת בישראל, שהכשירו גיורים, שאינם גיורים, אוי ואבוי וזה. יש לך ראייה נגדו, תכתוב אותה. אין לך ראייה, תשתוק.
לא, זה כדי להחזיק את הקירות.
ההבדל בין המדע לתורה שלנו, לנו יש את הג'וקר של הלכה למשה מסיני.
נכון.
לפעמים גם אנחנו מגיעים לראש הקרוב, שולפים הלכה למשה מסיני.
זה בסדר, אני מקבל. יש גם ג'וקר כזה. כשיש לך ג'וקר של הלכה למשה מסיני, אני נכנע, אין בעיה. אבל תביא לי פה הלכה למשה מסיני בנושא הזה. טוב, הלאה. שלום כבוד הרב, מה היה התוכן של נבואות שלא נצרכו לדורות? תודה. דברים שנצרכו לאותו דור. למשל, אני אתן לך דוגמה. יש נבואה, מצאו נבואה כזאת בחפירות הארכיאולוגיות. יש חרסל אחיש. שמעתם על חרסל אחיש? לא שמעת על חרסל אחיש? חרס, אתה יודע מה זה? לחיש, אתה יודע מה זה? יש חבל לחיש, נכון. חבל לחיש על שם עיר שקראו לה לחיש. בימי התנ"ך. וקרוב לארץ פלישתים. בחבל לחיש מצאו בתל לחיש חרסים. חרסים זה היה פעם הנייר כתיבה. היו כותבים על שברי חרסים, זה היה זול. חרסים כל הזמן היו. היו אנשים כותבים על חרסים, שולחים לאחד לשני מכתבים. מצאו אוסף של חרסים שנכתבו על ידי מפקד המבצר של העיר לחיש בימי יושיהו מלך יהודה. באותו זמן יש הרבה בעיות, יש תנועות של האויב באזור, ויש לוחמים שצריך לדאוג למורל שלהם, ואז המפקד של אותו מבצר מתכתב עם ראש הצבא, דיינו הרמטכ"ל, שנמצא בירושלים, והוא מספר לו מה מצב הלוחמים. הוא אומר, יש לנו כך וכך חיטה, יש לנו כך וכך בורות מים, האויב מסתובב באזור ההוא, הנביא אומר כך וכך. כלומר, זה חלק מהדוח הקבוע. בסדר? אז מה שהוא אומר שמה בשם הנביא, זה אני לא זוכר מה זה. אבל זה נבואה שלא נצרכה לדורות, לא נכנסה לתנך. אבל אתה רואה שזה חלק מהדיווח הקבוע, הוא צריך לספר גם מה שהנביא אומר. בסדר, הלאה. כבוד הרב, אז זו תשובה לשאלה הזאת של...
נביא.
שאתם מביאים, שאתם מדגישים למטה. טוב.
יש רב גדודי.
מה?
יש רב גדודי, יש נביא.
יש נביא גדודי, נביא מחוזי. טוב. כבוד הרב בוקר טוב. מה?
נגד, נביא גדודי.
כבוד הרב בוקר טוב. מניין שבני ישראל יכלו לחשוב שמשה איננו איש שמתאים לבית המדרש? אולי היה ידוע בתור הבן של גדול הדור עמרם, הוא היה מה שאנו מכנים היום דתי או חרדי, הוא היה מה שנקרא דתל"ש בימינו. הרי ידעו שלעמרם יש בן, שכבר מגיל צעיר נמצא בבית פרעה, שכמעט, שרצח מישהו, ושברח למדיין, ושהמשטרה מחפשת אחריו. זה מה שידוע עליו. כן. ולכן שמה הוא כותב, בי אדוני שלחנה ביד תשלח, רש"י כותב, תשלח את מי שאתה רגיל לשלוח. למי הוא התכוון? לאהרון אחיו, שהוא גדל בתוכם, היה נביא, היה רבה, כן. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא אגב למשה?
תעצבן עליו.
ויחר אף השם במשה. לא, אהרון, אחיך, הלוי. מה זאת אומרת? הרב, מהגטו. ידעתי, כי דבר ידברו. מה התשובה? זאת אומרת, מה אתה רוצה? שאני אשלח רב? מה הם עושים כל היום? דבר ידבר. מה הוא אומר אהרון? כל יום הוא אומר לבני ישראל, אל תדאגו, צריך להחזיק באמונה, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מכאן, אנחנו נצא ממצרים, אנחנו נחזור לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא יבטיח לעבוד, לא להתייאש, צריך להתבלט. דבר ידבר. מה חסר לאהרון? מדעי המדינה. הוא לא יודע לעשות בפוליטיקה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה שאני אשלח את אהרון? ידעתי כי דבר ידבר. אלא מה הבעיה שלך? אתה חושש שאתה לא תהיה מקובל על הציבור. אומר לו, הנה, יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. מה זה מוכיח הפסוק הזה? שמזה דאג משה. משה דאג שמה אהרון לא ישמח בו. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. יש בין הרבנים, יש אחד שמסמפת את מה שאתה עושה. מאחר והרב קוק איתך, אתה יכול להוציא את ישראל ממצרים.
רואים את זה היום, גם עם חומני, עם ברדאי במצרים, הם עושים את זה מבחוץ. חומני שהגיע, עשה את המהפכה, עשה את זה 20 שנה לפני.
מהפכות נעשות הרבה פעמים מבחוץ. גם לנין, איפה הוא בא? הוא בא משמצרים. מה חשוב ביותר בדורנו? האמת או השלום?
האמת והשלום.
מה? האמת או השלום? ככה הוא שואל. אמר הנביא, האמת והשלום אהבו. טוב, אני לא יודע מה המטרה של השאלה. טוב, בואו נמשיך. אז בואו נחזור לנושא שלנו. אגב, נושא, אני אגיד משהו. דוחים את האמת מפני השלום, ואת השלום מפני הארץ. נכון? יש קצת מלחמה על הארץ. לפי הקבלה זה מסודר. אמת, שלום, ארץ, תפארת, יסוד ומלכות. אז נכון, השלום יותר חשוב מן האמת, והארץ יותר חשובה מן השלום.
צריך לקרוא לשלום לפני
שאלה, כי מלחמה לא? אתה צריך לקרוא לשלום.
אם לא נעימו לשלום?
כן, כשאתה יוצא למלחמה, אתה קודם כל מציע שלום כדי לחסוך מלחמה. אבל אם אין לך ברירה, לא פתחו לך לשלום, אתה נלחם בכל מקרה. אגב, מה פירוש לקרוא לשלום? שלום שם בהלכה זה כניעה.
כניעה.
אתה מוכנים להיכנע עם מלחמה או בלי מלחמה? זה, אז כל מה שקורה. כן, בבקשה.
דרך אגב,
בעניין
הזה,
לפני שנתיים
היה
מלחמה, בית
השלום, אז הרב חברון, אז הרב גינצבורג הגיע לשם, והוא אמר שצריך לקרוא לבית, בית האמת והשלום.
טוב, נו. שמעתי מהרב זיני שמה שהרב אומר בשמו של הרב הניתו נאמר בזמנו בהרצאה לפני גויים ולכן הסגנון שנקד שם הוא אינו מתאים לסגנון של בית המדרש לכן יצא הקצף נגד דברי הרב בעתירת כהנים טוב, נו באמת, אנחנו לא עוסקים בפוליטיקות אני רק רוצה לומר שהדברים שמניתו אמר נאמרו במאמר שהוא כתב בגיליון של קימי ציון שמיועד היה ליהודים כן, אז אי אפשר לשנות את דברי מורי ורבי, שאני בכל זאת דיברתי איתו על הדברים האלה, ואני הכרתי אותו די מקרוב. טוב, ובכן, בואו נחזור, ובכל זה שדברי הנציב מוולוז'ין נכתבו עבור יהודים בבית המדרש, עד כמה שאני זוכר. מה? הדברים של הנציב מוולוז'ין מובאים בקונטרס אחרית כבראשית, בקובץ שיבת ציון שיצא על ידי הרב סלוצקי בוורשה בשנת תברש ממחת אני חושב משהו כזה טוב ובכן קהל קדוש בואו נחזור עם כן לנושא שלנו אנחנו רוצים כאן לבדוק מה הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא סידר שהגואל יבוא מתוך האומות כן, יבוא מתוך תרבות אחרת לגמרי אומנם הוא מישראל אבל הוא בא מבחוץ אז יש כמה סיבות לכך אבל הסיבה הייתי אומר הפנימית העמוקה היא שהמאורה של הגאולה הוא מאורה שנוגע לאנושות כולה מה זאת אומרת שהוא נוגע לאנושות כולה? מי נגאל ביציאה ממצרים? איך נקרא מאורע אצל חז"ל? יציאת מצרים. לפי ההיגיון, אני צריך לקרוא למאורע הזה בשם היציאה ממצרים. נכון? עוד יציאת ישראל. אבל יציאת מצרים זה כמובן. אלא זה היציאה של מצרים דרך יציאת ישראל. כלומר, מצרים צריכים להיגאל. ולכן צריך שהאנושות תתרום את הגואל. צריך שיהיה לה תרומה. אם לא, אין לה זכות. מה הבעיה?
אני חושב שזה מאוד מתסכל את הדתיים, שדווקא הגואל הוא לא מהצד הדתי. הדתיים הרי היו במשך מאות השנים, התפללו שהמשיח הגיע וכולי וכולי, ואז פתאום הגיע להם, שהוא כזה, לא בדיוק מה שהם חזרו, זה סוג של תסכול, זה לא פייר לגביהם.
נכון, אתה אומר ככה, שהרבה פעמים יש תסכול שנוצר ברגע שמגיע גאולה, נכון? מגיע גאולה, זה לא מה שציפיתי, נכון? למשל, כתוב בגמרא, שלושה באים בהיסח הדעת. משיח, מציאה ועקרב. נכון? שמעתי מהרב אבינר שהסביר כך. כשהמשיח בא, יש כאלה שבשבילם זה מציאה. יש כאלה שבשבילם זה עקרב. בסדר? מה אפשר לעשות? כי הריבונו של עולם הוא גדול מאיתנו. הוא גדול מכל החישובים שלנו. והוא גואל איך שהוא רוצה. אני זוכר פעם אחת, הייתי אצל הרב צבי יהודה קוק. הגיע לשם יהודי, תלמיד חכם, ובא מאמריקה. מסר לרב צבי יהודה דרישת שלום מהרב סולובייצ'יק. ואחר כך ישב עם הרב ושאל אותו שאלות. אחת השאלות הייתה, כבוד הרב, יש אומרים שלא ייתכן שגאולה תבוא על ידי חילונים. אני הרב צבי יהודה קושיות על ריבונו של עולם. כן. צריך העם לחכות לגיל 60 וחי בהם אמת. לא, לא, אני כותב ככה. א', צריך העם לחכות לגיל 60 א' וחי בהם, ב' אמת. זה דברים עמוקים, דברים עמוקים מאוד. טוב, זה חלסים של לחיש, טוב. הכוונה בשאלה של אמת או השלום, היא מה יותר חשוב בדורנו? אמת התורה או אחדות העם? ותודה, ירמיהו לויטס. זה שאלה יפה.
ימיה
לויטס
זה גם
קשורה,
אבל.
שניהם. כן? אה, זה
שניהם.
אני לא יודע בדיוק מה זה אומר. אבל באופן כללי, ברור שהשלום יותר חשוב מן האמת. זה אני הסכמתי.
דוחים הכל.
רק אני הוספתי שיש עוד משהו שלישי, שהוא הארץ, שהוא יותר חשוב מהשלום. איך הרב יודע על כל הגילויים הארכיאולוגיים? צריך פשוט לקרוא, יש משל בהוצאת, איך קוראים לזה, מכון בן צבי, או יד בן צבי. יש כתובות עתיקות מתקופת המלוכה בישראל, שם מובאים חרשי לחיש. זה לא כל כך מסוגל, אפשר פשוט לקרוא את זה. כן, בבקשה.
לפי זה הוכחה נחרצת שהרבי מלובביץ' לא המשיח.
לא, לא, זה לא נכון. אתה אומר שמזה יש הוכחה נחרצת שהרבי מלובביץ' הוא לא המשיח. מדוע? כי הוא היה דתי. לא, באמת. זה לא ראייה. זה לא ראייה.
מה לא ראייה?
כי הקדוש ברוך הוא
יכול... לא משלמדו פה
עכשיו. לא, 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 לא. הרבי מלובביץ' לא היה המשיח מסיבה פשוטה.
שהוא עומד.
לא. כי גם כשהוא היה חי הוא לא היה משיח. הרבי מלובביץ' לא יכול להיות המשיח, כי המשיח הוא מלך. והרבי מלובביץ' לא היה מלך, הוא היה רב, זה הכל. עכשיו, מותר למלך גם להיות דתי, אין בזה כל בעיה, זה לא, לא קשור לעניין. בסדר? הטעות היא, הטעות של חסידי חב"ד, זה שהם סבורים שאפשר לעקוף את הממד הפוליטי. וזה בדיוק העניין של המשיחיות הישראלית. המשיחיות של עם ישראל היא דווקא פוליטית. זה מלך. חוץ מזה, הוא גם יכול להיות ירא שמיים, שומר מצוות, זה אפילו רצוי. כן? אבל זה לא מתחיל מזה, מתחיל קודם כל שהוא מלך. וכמלך זה מי שיש בידו היכולת להקים צבא, ושיש לו מטבע שיוצא בשמו. אם הרבי מלובביץ' היה מקים צבא, גובה מיסים, או תובע מטבע משלו בארצות הברית, הוא היה יושב בכלא הפדרלי. זאת אומרת שהוא לא היה מלך. לא בגלל שהוא מת, זה לא קשור.
לא, אז זה בגלל שהוא לא חילוני.
לא, אני אמרתי שהגאולה מגיעה דרך תהליכים שבאים מהתרבות הכללית. עכשיו, זה שהאישיות שאנחנו מעמידים בתור מלך בסופו של דבר, הוא גם יהודי ירא שמיים וגם שומר מצוות ונאמן לתורת משה, זה בסדר. אבל זה לא נקודת המוצא, זה לא מתחיל מזה. בסדר? זה מתחיל מתהליכים שבאים דווקא מהקליפות העיקריות, ומתוך כך מגיעים אל התוכן המרכזי.
הקליפות מה?
ההיקפיות. כן.
הוא חייב להיות, חייב להיות אחד זה שבפועל נראה איזה ראש הממשלה וחליף תקויות, או שאפילו יכול לשבת בצד רק לתת המלצות?
אתה אומר, אתה אומר, יכול להיות שמלך, זה מלך, זה אדם שמשפיע על הפוליטיקה. נכון? אז גם עיתונאי. עיתונאים משפיע הרבה מאוד, גם אתה אגב, משפיע על הפוליטיקה. אתה מביע את דעתך לפעמים, אפילו הוא הולך לקלפי. הרבי מלובביץ' אפילו לא הייתה לו אזרחות ישראלית, הוא השפיע פחות. כן? טוב. כן, מה כן?
הרבי מלובביץ', למה זאת לא
הראייה
שהוא מת, שהוא לא המשיח?
זה שהוא מת זה לא הראייה שהוא לא המשיח. יש כל מיני מקורות שהמשיח ימות ויחי. יש מקורות, אפשר להתווכח על זה. כן, אז דווקא מזה מביאים ראייה. אומרים, כיוון שהוא מת, זה הראייה שהוא המשיח. לא יודע, יש הרבה מתים.
מה
אתה אומר?
מה לי למשיח
בן יוסף, למשיח בן דוד? זהו, זה הרחבה של המושג הזה. הרחבה של המושג. כן.
משה היה מהקליפות
ההיקפיות. הוא בא ממעמקי הקליפות ההיקפיות.
אבל הוא בא ממשבט לוי.
ודאי, ממשבט לוי, אבל הוא גדל בקליפות ההיקפיות. מה? הוא גדל בקליפות ההיקפיות. מי הזין אותו? מאיפה הוא קיבל את המזון החינוכי, תרבותי שלו וכו'.
זאת אומרת שהוא צריך לבוא מהגרעין התורני, לגדול בהיקפי, בקליפות החיצוניות, נדע, בכלל אנושיות, לא יודע, משהו כזה.
נכון.
וזה המשיח.
נכון, זה בדיוק העניין. זה מה שהמהר"ל מסביר בהרחבה על המשיח שבא מרום. אז בואו נראה את דברי המהר"ל. עכשיו אנחנו יכולים לחזור לעמוד פ"ב, בעמודה הימנית. וזהו דכתיב, כן? אני בשורה הראשונה למעלה, בעמודה ימנית של עמוד פ"ב. וזהו דכתיב, שם יראה עגל ושם ירבץ, קרא מלך המשיח כאשר לא נמצא עדיין בשלמות מעלתו, כמו עגל, שלא נשלם גידול שמו. כן, הרי יש הבדל בין עגל לבין פער, פער הוא שלם. אבל המשיח בהתחלה הוא כמו עגל, יש לו איזו התחלה. וזהו שאמרו בסוף פרשת שמיני בויקרא רבה, ותחזיר זו אדום, והוא גרה לא ייגר, שאינה גוררת מלכות אחריה. כלומר שהיא לא, שאין אחרי מלכות אדום שהוא מלכות, חוזרת מלכות שמיים. ולמה נקרא שמה חזיר? שמחזרת עטרה לבעליה. הדה הוא דכתיב, זה מה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה שם המלוכה. ולפיכך, יושב עמהם במדינה. מי זה יושב עמהם?
משיח.
משיח. יושב עמם אצלם, שהרי כרוך וקשור בהיעדר שלהם. שההיעדר שלהם מביא לקבל מלכות אחרת. ותבין בזה דברים עליונים. ולא. אגב, גם רבי צדוק מלובלין דיבר על זה באריכות, מדוע משה גדל בבית פרעה. יש באגדה של פסח, עם פירושו של רבי צדוק מלובלין, פרק שלם ארוך שנקרא דרך נחש עלי צור. שמדבר על הנקודה הזו. מי שמעוניין בהרחבה שם. רבי צדוק מלובלין לא כתב את זה בשביל הרצאה בפני גוי. כתב את זה בשביל יהודים. טוב. ותאבין בזה, כן?
אבל מה זה
היעדר
שלהם?
היעדר שלהם. זה מה שהוא הסביר, האמתי שזה שייך לעמודה הקודמת, הסברנו בשיעור הקודם, שכאשר מלכות אדום מסתיימת, ומגיע הזמן של מלכות אחרת, אחריה, מלכות המשיח, חייב להיות היעדר, כלומר, נעדרת המלכות הקודמת. ברור? כיוון שזה מגיע לסיום כוחה, דווקא במקום שבו מובלט סיום כוחה, שם מתחיל לבצבץ הכוח החדש.
הרב, זה הכבוש את האמת תהיה נעדרת במסכת אותה?
לא יודע. ותבין בזה דברים עליונים. והוא, כי האומה הנזכרת מצד עצמה, מחזרת את המלכות לבעליה. כלומר, מי מקים את מדינת ישראל? הגויים. החלטה כ"ט בנובמבר באו"ם, ועידת סן רמו שמקימה את המנדט הבריטי וכדומה. עכשיו מה, הייתי אומר שהגאונות של הרצל הייתה להבין את הנקודה הזאת, שכדי להשיב את עם ישראל למשפחת העמים, צריך לפנות אל העמים תחילה. זה מה שאומר כאן המערב. כי האומה הנזכרת מצד עצמה מחזרת את המלכות לבעליה. כי יש לזאת האומה ולזאת המלוכה אפיסה מן המלכות, כאשר היא מלכות נפסדת מצד עצמה. מאשר היא, אז מה שאמרתי? היא מלכות נפסדת על עצמה, ולא תהיה אפיסה הזאת, אפיסה מוחלטת, אין לו דבר לגמרי. דהיינו שלא יהיה מלכות בעולם, כי אין הנהגת העולם חסר מלכות, ולפיכך גורם שתהיה אפיסה זאת אל מלכות שמיים. וזהו שאמרו רזה, חכמל, באגדת חלק, שאמר אליהו זכור לטוב לרבי יהושע בן לוי. היכן יתיב? אמר לו אליהו זכור לטוב שהוא יושב על פתח המדינה של רומי. כן, הרי מסופר שמה שרבי יהושע בן לוי פגש את המשיח, עשה, פגש את אליהו הנביא, שאל אותו מתי יבוא המשיח. אמר לו אליהו, לך תשאל אותו. ואז הוא אומר, אבל איפה הוא? לך, בפתח של רומי, שמה הוא נמצא. כן, אז מה זאת אומרת? הראה לו הקשר, המשיח, שהוא דבק ומחובר בעצמו אל מלכות רביעית בסוף שלהם. לכן מה זה הסוף? זה הפתח. הפתח זה המקום שממנו יוצאים. כלומר, כשנגמרת המלכות, מגיעים אל הפתח. וזהו שאמר, הפתחה בפתחה, שהוא סוף העיר, שהיעדר כרוך בסוף. והבן זה היטב, והתבאר בספר הנצח בזאת השם יתברך. דבר מאוד מעניין, שממש סמוך לשיבת ציון, התרבות המערבית הגיעה לסוף שלה, לסוף המוסרי, כמובן. הייתה בזמנו של הרב קוק, בתחילת הציונות, מלחמה גדולה, שקראו לה מלחמת העולם הראשונה. שמעתם עליה? היא שנמשכה הרבה זמן, הרגה הרבה אנשים. מלחמת העולם הראשונה. 1914-1918. 5 שנים של מלחמה. 4.5 שנים. המלחמה הזאת השתתפו כל מדינות העולם הנוצרי, דווקא המדינות המתורבתות ביותר בעולם. עכשיו זה מעניין מאוד, כי אם הייתם שואלים אדם רגיל בעולם מספר שבועות, מספר חודשים לפני מלחמת העולם השנייה הראשונה, סליחה, מה הוא חושב על עתיד העולם, הוא היה אומר לכם, תראו, אנחנו רואים שהעולם הולך ונהיה יותר טוב. המוסר הולך ומתפתח. המדע פותח אפיקים חדשים לחוכמה האנושית. יש לנו תקוות גדולות שאנחנו נכנסים לעידן ללא מלחמות. אבל אז התחילו לשאול, אבל רגע, מה אתה אומר? אבל יש ברית בין אנגליה, סרביה, רוסיה. לעומת הציר אוסטרו-הונגריה, גרמניה, מה אתה אומר על זה? שטויות. גם אם תהיה מלחמה, ככה היו אומרים, גם אם תהיה מלחמה, עם אמצעי ההשמדה שקיימים היום, היא לא תארך יותר משבועיים. זה היה בעיתונות, דאז. עכשיו, ומה עשו בכל הבירות של העולם? היו שומעים מוסיקת חדר של שוברט ובסלונים של וינה, ברלין, פריס, לונדון, פטרסבורג, היו מנשקים את ידי האלמות החסודות. ומדברים על ההתפתחות, של, על השלטון של התבונה. מה יותר טוב מזה? חודשיים לאחר מכן, כולם נמצאים במחתורות, יורים אחד על השני. הרב קוק כתב אז, באותה התקופה, הרב קוק היה אז בשוויצריה, בזמן שכל הדברים האלה התרחשו, והייתה שחיטה שלא הייתה כמוה במשך אלפי שנים. אמר הרב קוק, זה תעודת הכישלון של התרבות המערבית. כאן מוכח שהנצרות טעתה. כי הרי הנצרות דיברה על עולם של אהבה, וזה מה שהיא הביאה. תגיד, אבל הנצרות לא אמרה לעשות מלחמה. זה נכון. אבל אם מורה בבית ספר, במשך 12 שנה, מכיתה א' עד כיתה י' ב', בסוף מגיע למסיבת סיום של כיתה י' ב', וזה מסתיים בקרב סכינים, אז הוא לא יכול להגיד, אני אמרתי רק דברים טובים. נכון, אמרת רק דברים טובים, אבל תראה את התוצאה. הסימן שזה לא עובד. כן? זה בעצם היה כישלון. אין מה לדבר, מלחמת העולם השנייה מוכיחה את זה בריבוע ובשלישית למי שלא השתכנע במלחמת העולם הראשונה. אפשר לומר שזאת תקופה, שתי המלחמות האלה הביאו לייאוש עצום בתרבות המערבית. למחשבה שאולי אין משמעות לעולם, שלא כדאי להשקיע וכו'. ואז התפתחו פילוסופיות של האבסורד, בערך באותה התקופה. זה בדיוק מה שאומר המהר"ל מפראג, כן? שהמשיח דבק בהיעדר שלהם. כן? זה מה שהוא אומר כאן, שהוא יישאר פתח המדיה של רומי, יראה לו הקשר המשיח, שהוא דבק ומחובר בעצמו אל מלכות רביעית בסוף שלהם. וזהו שמה, הפתחה של מדינה, שהוא סוף העיר, שהיעדר כרוך בסוף. והבן זה היטב, והיה בספר הנצח בעזרת השם יתברך. ספר הנצח זה כבר נצח ישראל של המהר"ל. בפרק כפחת. עכשיו, זה אגב מראה שבשנות ה-50 וה-60 אחר כך התפתחה תרבות של ילדי הפרחים. כן? כל המסרים שעברו דרך הביטלס וכדומה, זה היה מסרים של תחושה של אין יותר משמעות לכלום. כן? זה מאוד משמעותי. כן.
אז גם היום זה יכול להיות. יש התקדמות ואומרים אין סיכוי שלא יהיה עוד מלחמות ולא זה. וקדמה.
נכון, אז בעצם, אז מה הפתרון?
היהדות.
זהו, יש לנו תפקיד. השאלה אם אנחנו יכולים להגיד יהדות על ידי שכולם יניחו תפילין ויוכלו בשר חלק, האם זה יפתור את הבעיה?
לא.
לא, צריך לקחת ברצינות את התפקיד שלנו. בסדר? אז יש לנו תפקיד בתחום, בזירה של ההתמודדות הרוחנית בעולם.
אומרים שאנחנו מדליקים את האש.
אומרים שאנחנו מדליקים את האש, זה נכון, כי מזהים בנו מישהו מהווה פוטנציאל של החלפה. כלומר, היום יש, פרלמה, בעיניים כוחות. אנחנו רואים שיש היום מלחמה עולמית על ההגמוניה הרוחנית, הערכית בעולם. יש היום גושים שונים שרבים על הדבר הזה. יש בעצם, פרלמה, ארבע כיוונים אפשריים. בינתיים, הדומיננטיות היא זו של התרבות המערבית. ארצות הברית, אירופה, עדיין נמצאים בנקודה הזאת, זה על סירותך, זה ממש לא פשוט, אבל הם עדיין בנקודה הזאת שבה הם קובעים את האג'נדה הערכית בעולם. כנגד זה עולה גוש אחר, הגוש המוסלמי. הגוש המוסלמי תובע החלפה של ההגמוניה, להעביר מאמריקה אל האסלאם. יש עוד מוקד נוסף שפועל, זה נמצא שלומר, במיסטיקה המזרחית. מה שמושך את כל הצעירים המערביים והישראלים אל הודו וכדומה, זה נמצא שם. ויש מוקד רביעי שכנראה קשה לו להתעורר, וזה עם ישראל. לא, כלומר, צריך להבין שזאת המפה שבתוכה אנחנו נמצאים היום. כלומר, היום המאבק הבין גושי הוא גם מאבק רוחני. אם לא מודעים לזה, לא מבינים מהי המדיניות שצריך לנקוט. בסדר? אבל זה בדיוק מה שאומר כאן המערב. עכשיו, למה המערב כותב את זה? בשביל מי הוא כותב את זה?
בשביל
הרבנים. כלומר, יש תפקיד לרבנים לדעת את סוד ההיסטוריה. אם הם לא יודעים איך ההיסטוריה מתחקדת, כשמגיעים שינויים גדולים בהיסטוריה, הם לא יודעים איך להגיב. ברור? וכיוון שזה, בשביל זה שהם מקבלים מזכורת, אז הם צריכים ללמוד את הדברים האלה. כן. עם מי שתהיה בריאה, היא בוגרת אושוויץ, טוב, זה לא בדיוק, לא ידעתי שמקבלים שם התעודה. בא ושמדה רוב משפחתה. ועברה מאז את כל המלחמות בארץ ישראל. וכאבה את גירוש גוש קטיף בצורה קשה. והיא שואלת כל הזמן, מה עם המשיח? מתי הוא יגיע? הוא לא יגיע מאוחר מדי. שאלו פעם את הרב ציודה קוק, מתי כבר יבוא המשיח? ואז הוא ענה, הוא כבר קצת בא. כלומר, צריך לשים לב. כן? אני לא אוהב לעשות השוואות מספריות, אבל לפעמים חייבים לעשות את זה. מספר ההרוגים בכל מלחמות ישראל ובמחתרות ופיגועי הטרור. מאז תשח ועד היום. כמה יש?
23,000.
25,000. זה מה שהיו הורגים ביום אחד באושוויץ. ביום אחד. ודאי שכל נפש בישראל היא יקרה, אבל צריך לדעת לעשות הבחנה עם פרופורציות. גוש קטיף, כואב מאוד. כמה גורשו?
10,000.
8,500.
8,500.
אני אומר לך 10,500. בסדר? בסדר. גירוש ספרד. זה 600,000 איש. ותעשו השוואה, פשוט קצת יחס, קצת פרופורציה. כלומר, זה נכון, כל מה שאנחנו עוברים, כשאנחנו נמצאים בתוך המאורעות, זה מאוד קשה. אבל צריך לראות את הדברים בגדול. ובגדול אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו ברחמים רבים.
אבל פה זה בארץ, הגלות היא בארץ.
נכון, נכון, עוד יותר טוב.
לא, זה יותר מסובך.
טוב, הלאה. כן, רק שנייה. יש כרגע כמה מהפכות במדינות ערביות שמסביבנו ובצפון אפריקה. איך אירועים אלה לדעת הרב קשורים לתהליך הגאולה? ב' אנחנו חווים בימינו מפלת מלכות רומא. לא כל כך הבנתי איך מלכות המשיח נבנית עכשיו מפלתה של רומא. טוב, יש פה באמת שתי שאלות, בומבה של שאלות. נשתדל להתייחס בקצר. המהפכות במדינות הערביות מסביבנו בצפון אפריקה הן חלק מתהליך הגאולה. זה אפילו הייתי אומר, שבלוני לומר את זה. מה המשמעות של הדברים האלה? שהיום מתחיל תהליך שכל השכבה הפוליטית במדינת ישראל מפחדת ממנו. והוא שחס וחלילה יהפוך הסכסוך לדתי. בגלל שאם הסכסוך יהיה דתי, לא יהיה לו פתרון. זאת הנחת היסוד של כל המדיניות של אוסלו וכדומה. וגם של משרדי החוץ, של ממשלות אירופה ואמריקה וכו'. שאם סכסוך הוא לאומי, אז יש לו פתרון פרגמטי. נתקן קצת את הגבול, נזרים פה ושם קצת כסף, יהיה כמה המבורגרים נוספים, והכל יהיה בסדר. אבל אם זה דתי, אין מה לעשות עם זה. אז יש פה אגב שקר גדול בדבר הזה, שני שקרים. א', זה שאתה רוצה שהסכסוך לא יהיה דתי, זה לא מה שיעשה אותו לא דתי, כי הסכסוך הוא באמת דתי. זה דבר. זאת האמת, ואתה לא יכול לבנות דבר על ידי שקר. ב', דווקא מפני שהסכסוך הוא דתי, יש לו פתרון. כי הכל נכנס כבר לנוסחה שידועה לשני הצדדים. ואז אפשר לדבר. יש משמעות, וזה משמעות לסכסוך. מה שקורה היום עם המהפכות האלה, שזה מחזיר את המפה אל האמת. כלומר, במקום שליטים הנתמכים על ידי המערב כדי לכפות באופן מלאכותי איזושהי חזית שאיננה תואמת את האמת של החברה המוסלמית, סוף סוף הדברים צפים בפני השטח, וזה יכריח גם אותנו לעבור שינוי. ואז הסכסוך יהפוך להיות דתי, ובסוף יהיה לו פתרון. עכשיו, לגבי השאלה השנייה שהייתה לו, זה היה...
רומא.
כן. איך אנחנו נבנים מחורבנה של רומא? מאחר והיום המערב נמצא באובדן זהות, אז יש הזמנה למילוי החלל של הזהות. אם לא עוסקים בזה, אנחנו אחרים יעסקו בזה, ולא האנשים הסימפטיים ביותר בעולם. כן.
בעצם אם נתרגם פוליטית את מה שהרב אומר פה בכיתת אמונה, זה בעצם הרב קורא למהפכה אמונית?
אנחנו כאן לומדים עקרונות, אנחנו לומדים כאן תורה, אנחנו לא לומדים כאן פוליטיקות. יש הבדל בין פוליטיקה לפוליטיקות. אתה מבין מה שאני אומר? טוב, הלאה.
מה ההבדל בין פוליטיקה לפוליטיקות?
פוליטיקה זאת, זאת תורת המדינה. פוליטיקות זה המהלכים של דחיפת מרפקים פה ושם. בסדר? הלאה.
רב, סליחה, מה הפתרון לסכסוך הדתי הזה ש...
מה הסכסוך של ה... מה הפתרון של הסכסוך הדתי?
לפרט על פי ההיסטוריה...
יעיין כבודו בספר בראשית, פרק ט' ז', ויראה שם את הפתרון. הלאה. מזה הטעם... עכשיו אני ממשיך פה במערב.
רב,
מה?
אני
חושב
שיש
לך רבו משם
איזה שמושקים על כל אחד מכירו שלו. ועם ישראל לא מצליח לבטא את העמדה שלו. הביטוי של
הידע
של ישראל, כרגע זה על
פי
הממשלה,
ראש הממשלה. אין לך משהו. אני פעם הייתי, נכחתי בהפגנה. זה היה לפני שנים רבות, קצת אחרי המאורעות של ה-11 בנובמבר.
ספטמבר?
לא, כשמגדלי התאומים. ספטמבר, 11 בספטמבר. אז בסדר, החיים הפוליטיים המשיכו בארץ, אני הגעתי לאיזו הפגנה שהייתה בנושא אחר, בכיכר ציון, ושם עמד אחד משרי הממשלה, והוא אמר שהיום, אחרי מה שקרה ב-11 בספטמבר, אנחנו רואים שזה מאבק בין העולם הערבי הקיצוני לבין העולם המערבי, שאנו חלק ממנו. עד כאן דברי קודשו. זאת הנחת היסוד.
בסדר?
מה אני שואל?
אני אומר את זה,
המראה
פה זה לא
אומר
את זה לרבנים.
הרבנים שואלים
את זה, זה לא זה. מי שצריך לדעת את זה, זה בעצם
הראשי
הממשלה.
אתה שואל ככה, מי שצריך לדעת את זה, זה ראשי הממשלה, אז אתה צודק. אבל איך הם ידעו את זה אם הרבנים לא ידעו את זה? ומזה הטעם, היה גדל משה רבינו עליו השלום בפלטין של מלך, פרעה. כמו שהמשיח יטיב הפיתחא דרומי. כאילולי אותו ההיעדר שיש בנמצא, לא תחול צורה אחרת המקוימת אחר כך. ועוד יש לך להבין, כי מלכות ישראל בהתחדשה, כמו שהיה ביציאת מצרים שהתחיל ממשלת ישראל, שלא היה מלכות קודם זה לישראל, ולעתיד, מלכות המשיח שתתחדש, מלכות חדשה, היא יוצאת מן המלכות הראשונה שלפני זה. יותר ברור מזה, אי אפשר. כן? מי הקים את צהל? יהודים שהיו קצינים בצבאות של עמים אחרים. של רוסיה, אנגליה וכדומה. הם לימדו אותנו את תורת המדינה. וזה, כי מלכות ישראל הקדושה, שיש לה מדרגה אלוהית פנימית, היא צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה. מה זה מלכות בלתי קדושה? מי זו? רומא, כן, אדום. שכך ראוי למלכות שיש לה מעלה אלוהית, מעלה פנימית. והכל רמזו במה שאמר, והוציא אש מתוכך, כי יציאת הקדושה הנמשלת באש לדקות האש תצא מתוך דבר חול ושורף את הכל. וכן תמצא שהפרי כאשר הוא בלתי נשלם הוא בתוך הקליפה. עד שהפרי גדול ועומד על שלמותו. זה בכלל העיקרון של קליפה קודמת לפרי, הוא עיקרון כללי בכל תורת הסוד, שתהליכים מתחילים קודם כל בצורתם המקולקלת, ורק אחר כך בצורתם המתוקנת. כן.
סליחה לגרות,
ועוד
מתוכך,
זה...
על מי זה נאמר?
זה נאמר על מלכות המשיח.
על המשיח דווקא?
כן. או מתוכך, מאדום, הכוון. כן. אגב, יש כאלה שציטטו את דברי המהר"ל האלה בטעות. הבינו שמלכות בלתי קדושה כוונה מדינה חילונית. אז זה ממש לא מה שהוא אומר, אתם רואים, זה מדבר פה על אדום. כן. שהמשיח יושב בפתחה של רומי, זה לא משהו פיזי אלא רוחני? מי כיום תרבות רומי? האם הכוונה היא שהמשיח הוא אדם דתי שמתמודד עם תרבות שהוא נמשך אליה בצורה חזקה? או שהוא ממש חלק ממנה? אפשר להגיד כל מיני דברים. זאת אומרת... המשיח יושב בפתחה של רומי, זה יכול להיות גם פיזי, אבל זה בעיקר רוחני, לפי מה שמהר"ל מסביר את זה. מה זה מלכות, מה זה תרבות רומי היום? זה העולם המערבי. האם הכוונה שהמשיח הוא אדם דתי שמתמודד עם תרבות? זה, יש ממד דתי ויש ממד מדיני לדברים האלה. כן? זה ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. בוקר טוב לרב. כאשר יעקב אבינו ראה את השופטים גדעון ושמשון, חשבם למשיח. הם לא היו בוגרי מרכז הרב. גדעון לא האמין בנפלאות הבורא, ושמשון לא היה דמות תורנית במיוחד, ובטח לא דמה לרבי שנרסון זל. בסדר. מה, הם לא למדו מרכז הרב? זה עסקת קשה לי לקבל. לא יכול להיות. לא, באמת. הם התנחלו בשוברון וזה, מה בטח למדו ממה? מה אתה רוצה?
אם אני לא טועה, באמת ההתעוררות הלאומית הייתה בבלקן, של הציונות, של העמים שם.
זה אחד הדברים, כן. טוב, הלאה. וכן נמצא שהפרי, כן. ואז כאשר הפרי גדול, נפסדה הקליפה מכוח גידול הפרי, שכל דבר שיש לו מדרגה פנימית, הוא יוצא מתוך דבר שהוא חיצון. ולכך היה גדל משה רבינו עליו השלום בבית פרעה, להיות יוצא את המדרגה הקדושה האלוהית שהיה למשה מתוך דבר החומר. שאם לא כן, לא היה אלא נבדל מדרגה פנימית. והבן דבר זה כי הוא עמוק מאוד והוא ידוע למי שיודע בעניין דברים הנבדלים היוצאים ומתעלים מתוך הדברים החומרים. וכן משיח יושב במדינת אדום. והנה הערכנו בזה מאוד כי הוא דבר גדול מאוד להבין הסיבה למה נתגדל משה רבינו עליו השלום בבית פרעה. ודי בזה. טוב, ייתכן שאנחנו נצטרך קצת להאריך בזה עוד, אבל הגיע הזמן של המבזק. שלום.